אז הכותרת של השיחה, או השיעור, או ההרצאה, הערב היא אותה כותרת של השיחה או ההרצאה או שיעור של מחר ושל מחרתיים. ובשביל הסדר אנחנו נקרא לזה עצירה אחת, עצירה שתיים, עצירה שלוש. וכך הלאה. הסגרת, אם תרצו, התיאורטית, הפילוסופית, התיאולוגית, שמתוכה צומח התרגול של ויפאסנה, היא המסגרת הבודהיסטית. חשוב לומר שאנחנו יודעים מעט מאוד על מה באמת היה שם. אנחנו יודעים מעט על האדם שנקרא בודה. אנחנו יודעים מעט מאוד על מה שהוא לימד. משום שהוא דיבר בעל פה בשפה מסוימת. לאורך שנים מה שהוא דיבר עבר איזשהו שינון בכל מיני שפות אחרות. בסופו של דבר כונס בשפה שנקראת פאלי, אבל השפה הזאת פאלי אפס אין אלפאבית. אז כשהיה צריך לכתוב את מה שאולי הבודה אמר, שהתגלגל ועכשיו הוא בפאלי שאי אפשר לכתוב אותה, אז לקחו כתב מסנסקריט וכתבו את זה באותיות של סנסקריט. ורוב מה שאנחנו היום יודעים על מה שהבודה כן או לא לימד, הבריאות, אנחנו יודעים דרך תרגום שעבר מהסנסקריט לאנגלית. חלק גדול מהטקסטים האלה תורגמו על ידי נזירים בודהיסטים שגדלו בחינוך גרמני נוצרי. אז הגרמנית שלהם, האנגלית שלהם היא אנגלית גרמנית נוצרית שמתחקה אחר שפה שאין לה כתב שמתארת משהו שמישהו אמר, אבל אין בינינו אף אחד ששמע אותו. ובסוף, כדי לפשט את הדברים, אני אגיד שוב ושוב, הבודה אמר. אז אני רק מקדימה את כל ההקדמה הזו בשביל להגיד לכם, עד כמה שאני למדתי מהמורים שלי ומהטקסטים שקראתי, זה כנראה מה שהבודה אמר. אבל אני מקווה בשבילכם שהדברים ידליקו מספיק סקרנות, ואני מבטיחה לכם שאם תקראו ותמשיכו ללמוד במקומות אחרים, תשמעו גם דברים שהם קצת שונים. באמת, כי יש הרבה מקום בתוך מה שאנחנו יודעים. אבל בתוך המסורת הבודהיסטית הזאת מתקיים התרגול של ויפאסנה. ויפאסנה זה בעצם לא סוג של תרגול, זה סוג של ראייה. זאת ראייה של דברים כהווייתם. והתרגול שאנחנו עושים הוא תרגול שמטרתו לאפשר לנו לראות את הדברים כהווייתם. כהווייתם מנקודת המבט הבודהיסטית. אוקיי? אני לא באה לומר שזאת נקודת המבט היחידה הקיימת. אנחנו כן נעשה כמיטב יכולתנו בימים הקרובים לקרב אתכם אל נקודת המבט הזאת ולראות איך משם אנחנו מסתכלים על הדברים. אז יש את הסיפורים הבודהיסטיים. אותם סיפורים שכלולים בתוך הקאנון, הגוף הטקסטואלי המוכר, הנחשב, רשמי, בודהיסטי. ואני אתייחס לטקסטים האלה שוב ושוב. הטקסטים האלה נקראים סוטרות. שזה אומר דרשות, די, די. סיפורים, בואו נשמע סיפורים. הסיפורים הבודיסטיים, או הקאנון, הגוף הזה, מלא בסיפורים על עצירה. כשרציתי לבחור לנו סיפורים לסוף השבוע הזה בנושא של עצירה, זה היה, וואו, כל זה קיים, בואו נראה מה מתוך זה יכול לעזור לנו. אז בחרתי לערב סיפור אחד. הסיפור של העצירה של הבודה, שאני מקווה שגם ייתן לכם קצת ככה את ההקשר. אז סיפור העצירה מספר אחד, העצירה של הבודה, מסופר שגוטמה, זה היה שמו של האדם, גוטמה היה נסיך. סביר להניח שהוא, ממה שאנחנו יודעים, הוא לא באמת היה נסיך, אבל הוא היה בן למשפחת אצולה. היו לו חיים טובים. ועד גיל מסוים, אולי 18, אולי 20, הסיפור הוא שהוא חי בתוך הנוחות והנועם של החיים בארמון. חיים שבהם הוא קיבל את כל מה שהוא היה צריך, מבלי שהוא יצטרך להתאמץ. מסופר על אבא שלו, שהוא כנראה טיפוס חרדתי / נוירוטי, הוא מאוד מאוד הקפיד לשמור את הבן שלו מוגן, ככה שלא ייחשף לדברים מפחידים, לדברים קשים, לדברים מאיימים. אלה מאיתנו שמכירים חוויה של הורות, משהו כמו הפנטזיה ההורית של כל אחד מאיתנו. לגדל ילדים ששום דבר לא יכאיב להם, שום דבר לא יפחיד אותם, שום דבר לא יפגע בהם. וזה סיפור, אז הסיפור הוא שאבא של גוטמה הצליח בדבר הזה. והחיים של הבודה הם מין מעבר מיום ליום של נוחות וטוב והיעדר פחד ומצוקה. והסיפור הוא שיש איזשהו לילה שבו גוטמה מרגיש משהו שלא נותן לו להישאר במקום. משהו שלא מאפשר לו להמשיך להיות בתוך הנוחות הזאת. והוא עושה מעשה, ואז אנחנו מבינים כמה המעשה הזה יוצא דופן, הוא מבקש לצאת מפתח הארמון. תחשבו על הדבר הזה של אדם צעיר, גבר צעיר, שבפעם הראשונה בחייו מבקש או מעיז או חושב לצאת מגבולות הארמון המוכר, המוגן, הבטוח. והסיפור הוא שאבא שלו מזדעזע מהאפשרות הזאת, זה מאוד מפחיד אותו. אחר כך נתייחס אולי גם לאבא. ואותו גוטמה יוצא לפנות בוקר מפתח הארמון, והוא מתחיל להתרחק מעט משער הארמון, וכשהוא מתרחק הוא פוגש ארבעה אנשים. בתוך הסיפור הסמי פנטזיוני הזה הם ארבעה שליחים שמגיעים כדי להפגיש אותו עם החיים, עם המציאות. הוא פוגש אדם חולה והוא מתוודע לחולי של הגוף, לחולשה של הגוף, לכאב של הגוף, לגולמיות הזאת של מחלה. הוא רואה אדם חסר קול, עני, הוא מתוודע למחסור. הוא רואה לצד הדרך מוטלת גופה של אדם שנפטר. זה מעניין בעיניי, תחשבו, בן אדם בן 20, זה לא יכול להיות שאף פעם הוא לא ראה אנגינה בתוך הארמון. זאת אומרת, הוא חייב היה לראות עם כל כמה שאבא שלו ניסה, מחלה. בטוח איפשהו כשהוא היה ילד הוא רצה משהו והוא לא קיבל אותו. אז זה לא באמת יכול להיות שהוא לא פגש רצון שלא מתממש. האמא של גותמה נפטרה בלידתו. אנחנו גם לא יכולים להגיד שהאדם הזה גדל בעולם שלא היה בו מוות. וכל זאת, הסיפור מספר לנו שזאת הייתה הפעם הראשונה שגותמה נחשף לשלושת הדברים הכל כך בסיסיים שקיימים בחיים. אני חושבת שמעניין לעצור ולקחת את הסיפור הזה אלינו. איך יכול להיות שבמשך רגעים, ימים, שנים, חיים שלמים, אנחנו נמצאים, הדברים מופיעים לנגד עינינו, ואנחנו איכשהו לא מבחינים בהם. או כי אנחנו מסיטים את המבט, או כי אנחנו לא נותנים לעצמנו לחשוב על מה שקרה, או כי אנחנו תורכים ללכת בשבילים צדדיים שבהם לא נפגוש את הדברים. זאת כמה הרבה פעמים אנחנו רואים את אמיתות החיים, וזה לא עוצר אותנו. ואיך לפעמים קורה המקום הזה? שיש מפגש עם החיים, עם משהו שקורה בחיים, והמפגש הזה עוצר אותנו, כמו את גותמה, שמרגיש שבאותו רגע הוא פשוט לא יכול לחזור אחורה ולהיכנס שוב אל הארמון. חושבת שאם אנחנו ככה סוקרים את החיים שלנו, ואני מזמינה אתכם את הרגע להרהר בחיים שלכם, יש רגעים כאלה. שמשהו קורה, פתאום אנחנו מבינים שאין שום היגיון להמשיך איך שהיינו. לפני הרבה שנים אני חליתי במחלה קשה. והייתי אז בתוך ככה, הייתי עומק התואר השני באוניברסיטה, ואמרתי למנחה שלי בתזה, סיפרתי לה ואמרתי לה, אני עוצרת את הלימודים שלי עכשיו. הסתכלה עליה ואמרה לי, מחלה זה לא סיבה להפסיק את החיים. והייתה אישה מקסימה, הייתה מאוד מאוד חולה בעצמה. וחשבתי על המקום הזה. איך אנחנו יכולים לפגוש משהו ולהגיד לעצמנו זה לא סיבה לעצור. וברגע אחר אנחנו יכולים לפגוש משהו ולהגיד רגע זה לא הגיוני. אין שום סיבה להמשיך כאילו זה לא היה. ואני חושבת שהחיים שלנו מנוקדים בנקודות כאלה. זה יכול להיות מפגש עם כאב או עם מחלה, או עם פרידה, וזה יכול להיות מפגש עם חיים חדשים שנוצרים בתוכנו, או עם קשר חדש, או עם משהו שפתאום מדליק אותנו ומסעיר אותנו, ואנחנו אומרים, רגע, בכלל לא מעניין אותי לעשות שום דבר אחר. וכמה זה לא מובן מאליו שאנחנו ניתן לדברים שקורים בחיים לעצור אותנו. כמה אם תרצו, האוטומט שלנו, המומנטום הזה, הוא להמשיך ולהגיד את מה שאמרה לי אותה מרצה באוניברסיטה, מחלה קשה היא לא סיבה לעצור את החיים. לפעמים זה נכון. אבל יש את המקומות שבהם המפגש הזה, כמו באותה יציאה של הבודה מהארמון, המפגש הזה מאיזושהי סיבה עוצר אותנו. השליח הרביעי שהבודה פגש, הוא עוד לא היה בודה, אז בודה זה אדם שהתעורר, אבל בסיפור שלנו הוא עדיין לא התעורר, אוקיי? הוא עדיין בדרך, הוא עדיין ישן בארמון. אז האדם הרביעי שהגוטמה פוגש הוא סאדו. סאדו, באותה תקופה, בהודו, זה אדם, התרגום המילולי הוא אדם קדוש. אבל בעומק, סאדו זה אדם שמחפש אחר הקדושה שבחיים. זה אדם שמבקש להבין את המשמעות של הקיום שלנו פה, של הקיום פה, של העולם, של מה שהולך פה. וגוטמה פוגש את אותו סאדו, ובאותו רגע הוא מבין שזאת הדרך שהוא רוצה ללכת בה. התיאור המאוד ציורי בתוך הטקסט הוא שהוא פושט מעליו את בגדי המלכות. והרכב של אבא שלו שנשלח לשמור עליו בדרך, אוסף את בגדי המלכות שלו, מחזיר אותם. חושבת על בגדי המלכות שאתם פשטתם כשהגעתם לפה. כי אני לא רואה פה חליפת טוקסידו אחת או סמלת, לא יודעת מה עם בגדי המלכות שלכם. אבל אתם נראים לי פה לבושים בבגדים די פשוטים. וכמה השלה יש בדבר הזה. והוא עוטה גלימה. והוא מגלח את שיער ראשו וזקנו, שזה מין אקט סמלי לוויתור על הדברים החיצוניים שמעניקים חופש. והוא יוצא למסע. ובעצם אם תרצו, המסע הזה זאת ההזמנה שעומדת בבסיס של מה שאנחנו עושים פה. והמסע של גוטמה הוא לא בעקבות חוויה. ונורא חשוב להבין את זה, כי יש המון בלבול. הוא לא בעקבות איזה state of mind יוצא דופן. הוא גם לא מסע החוצה מהחיים. הוא מסע אל תוך החיים, מתוך ידיעה ברורה שהמסע הזה הולך להפגיש אותו גם עם דברים קשים או לא נעימים או מאתגרים או לא מובנים, מתוך נחישות למצוא משמעות. ואני חושבת שהמסע בעקבות משמעות הוא המהות של כל רגע של התבוננות. כל רגע שבו אנחנו עוצרים, הוא הזדמנות והוא גם התגלמות של מסע בעקבות משמעות. ואז הסיפור מספר לנו על כל מיני דברים מוזרים יותר ומוזרים פחות, שגוטמה עושה. בשביל למצוא משמעות. וזה מין קולאז' כזה של כל הדברים המוזרים שאנשים עשו בהודו באותה תקופה, לעמוד על רגל אחת, אם זה לאכול רק גרגר אורז אחד ביום, אם זה לא לישון, אם זה כל מיני תרגולים כאלה. מי מכם שהסתובב בהודו בטח ראה כל מיני סאדואים שעושים דברים מוזרים. זה לא הוביל אותו לשום מקום. הוא כמעט מת מהשטויות שהוא ניסה לעשות. הוא ניסה להגיע למצב שהוא חי על גרגר אורז אחד ביממה, והוא נכנס למים להתרחץ, והוא כמעט טבע, ומזל שהייתה שם איזו אישה עם common sense בסביבה, שהוציאה אותו מהמים ואמרה לו, בחור, את תאכל משהו. והוא בעצם מבין שמשמעות לא באה מתרגילים של קרקס כזה או אחר. משמעות תגיע ממקום שונה. ואז הוא נעצר, הוא עוצר את כל הניסיונות האלה. והסיפור המאוד, בעיניי מאוד יפה, הוא שבאיזשהו שלב הוא מתיישב תחת עץ. אומר, זהו, אני אקום מפה כשאני אמצא את המשמעות. כאן על המקום הזה. או שאני מוצא את המשמעות של כל הדבר הזה, או שאין לי מה לקום. והאדמה תעיד. ויש את מי שמכיר את המודרה הזאת, את תנוחת היד הזאת, שהגותמה יושב באיזה מין ישיבה מסוכלת רגליים, ויד אחת שלו מצביעה לכיוון הרצפה. מי שלא רואה, כאילו, האצבעות פשוט פונות לכיוון הרצפה. זהו, זה לא איזה משהו מאוד יוצא דופן, אבל התנוחה הזאת נקראת התנוחה שבה הבודה מעיד את האדמה. האדמה תעיד שאני נחוש לשבת פה ולהבין מה זה כל החיים האלה. ועד שאני לא מבין, אני לא קם. המקום שהמסורת מספרת לנו ששם זה קרה הוא עץ הבודי. הבודי הוא אותו פיקוס דתי שאנחנו רואים בארץ בכל מקומות, זה אותו פיקוס של העלים שלו, יש שני גוונים שונים, שצד אחד הוא יותר ירקרק וצד אחד הוא יותר כסוף. נורא נורא יפה, כשהוא זז ברוח הזה, זה מין כזה מנצנף. בתחת זה הבודה יושב, יש שריד של העץ הזה בסרי לנקה, אני מאוד ממליצה למי שבענייני פילגרמיג' להגיע למקום. עכשיו, מה הוא יושב שם, והוא מתאמץ, והוא יושב, והוא יושב, והוא יושב, כמו שאתם הולכים לשבת בארבעה ימים הקרובים. הוא יושב ומסתכל, יושב ומסתכל ויושב ומסתכל, ובאיזשהו שלב גם הניסיון להבין נעצר. ויש את הרגע שבו גותמה מתעורר אל האמת, מבין משהו מהותי, עמוק, משמעותי על החיים האלה. וההתעוררות שלו אל האמת, תחשבו, זה נורא יפה בעיניי, הדימוי הזה. כאילו, אני מתעוררת אל הבוקר. הבוקר שם, אבל אני יכולה לישון ואז אני לא מבחינה בו. הוא שם באותה מידה. אבל כשאני מתעוררת אליו ורואה אותו, משהו בינינו משתנה. והביטוי בודה, המשמעות שלו הוא אותו אדם שהתעורר. עכשיו כן, לא זה, באותה תקופה של הבודה מסתובבים מלא בודות בהודו, וכל אחד אומר שהוא התעורר, והתלמידים שלו אומרים שהם התעוררו. זו תקופה של התעוררות שזה מעניין. אז אנחנו ככה מסתכלים על מה שהבודה התעורר אליו, או האופן שבו הבודה ניסח, כנראה, את מה שהוא הבין. והוא מנסח את מה שהוא הבין במבנה מאוד מאוד פשוט, שאני רוצה להזמין אתכם כרגע לעצור ולהרהר בו. בואו נהרהר בדבר הזה ביחד. הוא אומר, אני שמתי לב שכל מה שיש בעולם, בפנים, בחוץ, קרוב, רחוק, גדול, קטן, משתנה. לכאורה, what the fuck, כאילו ברור, הכל משתנה, נכון? מה העניין? וכמה אנחנו שוכחים את זה. וכמה לפעמים אנחנו מתפלאים כשמשהו משתנה. כמה הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו חיים על איזושהי ציפייה שדברים יישארו כפי שהם היו. אני לרגע חוזרת לבן הקטן שלי שרץ אל הבריכה וקופץ, הוא מצפה שזה שאין אף אחד במים יישאר ככה. ואם פתאום הוא קופץ על מישהו, אז הוא נורא מופתע, כי הוא לא לקח בחשבון שמה שקורה בתוך המים משתנה כל הזמן. זה לא עובר בגיל שש. אנחנו נורא מופתעים כשאנחנו מגלים את השערות הלבנות. אנחנו נורא, נכון? אנחנו נורא מופתעים כשהגוף שלנו משתנה. לפני כמה שבועות הייתי בפגישת כיתה, פגישת מחזור. פתאום כולם נראו לי כל כך זקנים. אמרתי, וואלה, רק אני השארתי כזאת צעירה. את זה אנחנו בכלל לא רואים, אוקיי? את ההשתנות שלנו אנחנו מפספסים. ההשתנות של אחרים מפתיעה אותנו. אנחנו לפעמים באיזה מין התמקחות עם ההשתנות. אני מסכימה שמצב חשבון הבנק שלי ישתנה, אבל יש איזשהו כיוון שהוא אמור להשתנות אליו. אוקיי? ואם הוא משתנה לכיוון שלא רציתי, אני לא כזה סבבה עם זה. אוקיי? כלומר, העובדה כמעט טריוויאלית הזאת שדברים משתנים. זה מה שהופך אותה לדבר כל כך משמעותי לגלות, זה כמה אנחנו, חלק גדול מהזמן שלנו, חיים כאילו זה לא חל עלינו. לא יודעת. שלמה גרוניך, יש מישהו שאת זוכרת? שירי שלמה גרוניך, אני מאחורי הצלילים. היה, הזמן לא ייגע בך. יש, אני לבד. כל זמן שאת הולכת עם כזה מיני מרגיז, הזמן לא ייגע בך, הוא לא יעיז. יש לנו את המקום הזה, נכון? שאם אני אלך עם כזה מיני מרגיז, הזמן לא יעיז. וכמה זה כואב כשזה לא מצליח. כמה זה כואב כשאנחנו עומדים מול משהו שהשתנה בלי שרצינו. ומצד השני, כמה זה כואב כשאנחנו שוכחים שגם מה שלא נעים משתנה. אוקיי, גם הכאב ראש הזה שיש עכשיו, הוא גם משתנה. אז תחזיקו רגע בראש את העובדה הזאת שהכל משתנה, ובואו נשים על ידה שתי עובדות נוספות שהבודה משתמש בהן כדי לתאר את המציאות. העובדה השנייה שהוא מגלה, זה שכל דבר שקיים בעולם הזה, הוא תמיד קשור בדברים אחרים, הוא תמיד משפיע על משהו אחר, והוא תמיד מושפע ממשהו אחר שמתרחש. סטייט, יושב, בסדר? הכל תלוי בדברים אחרים, הכל משפיע, הכל מושפע. ומה רוצה כל טינג'ר ממוצע? לא להיות תלוי בהורים שלו. לא להיות תלוי באף אחד. כמה הרבה מהחיים שלנו אנחנו מבקשים עצמאות. אנחנו מבקשים להחליט על עצמנו, להיות אדונים או אדונות, אדונות, לגורלנו. כמה העובדה שאנחנו תלויים באחרים ומושפעים מאחרים, היא כאילו מובנת מאליה והיא לא פשוטה בכלל. אנחנו מושפעים מדברים שהיינו רוצים להיות מושפעים מהם, ואנחנו מושפעים מדברים שלא היינו רוצים להיות מושפעים מהם. אני גרה בחיפה, אני מגדלת בחיפה את המשפחה שלי, ואני מושפעת מזיהום האוויר בחיפה. זה לא משנה אם אני רוצה או לא רוצה, כל רגע שאני נמצאת בחיפה, אני מושפעת מאיכות האוויר שקיימת בחיפה. הייתה לנו במשך הרבה שנים שכנה מאוד קולנית. והשקט שלי בבית היה מושפע מהשכנה שלי. ולא רציתי להיות מושפעת ממנה. רציתי אני להחליט על השקט שלי בבית. ולא שאם היא מחליטה לשמוע מוזיקה בקולי קולות, עכשיו אני אשמע מוזיקה בקולי קולות. אז הגוף שלי מושפע מהאוויר שנמצא סביבי ומהתזונה שלי, והשקט שלי מושפע מאנשים שנמצאים סביבי. וכמה הרבה פעמים אני רוצה לעשות משהו בלי שאף אחד בעולם יושפע ממנו. נכון, אני רוצה עכשיו רק לעשות את מה שטוב לי. בלי כל הזמן לחשוב מה זה עושה למישהו אחר, איך זה משפיע על מישהו אחר. אבל האמת היא שאנחנו תמיד בתוך המארג הזה. ובתוך המארג הזה לפעמים זה נעים לנו ולפעמים זה לא נעים לנו. שגם בתוך המארג הזה כל הזמן דברים משתנים. אז גם אני משתנה כתוצאה מהדברים האלה. אתם יודעים, היום ב-2 בצהריים אני לא הייתי מורה. אני הייתי נהגת. ובתור נהגת הייתי מושפעת מהנהגים האחרים שנהגו בכביש. ובאתי לפה ורציתי להיות מורה. היה לי איזה קריאה או צורה. היכולת שלי להיות מורה תלויה לחלוטין בזה שאתם תסכימו ללמוד ממני. אוקיי? אני לא קיימת בלעדיכם. אני כמורה. אתם כמשתתפים בריטריט קיימים רק אם קיים פה ריטריט. כלומר, התלות שלנו היא כל כך עמוקה ומסועפת, וכל אחד מהדברים האלה משתנה כל הזמן. עכשיו תשארו איתי, כי אנחנו מגיעים לפאנצ'ליין של הדבר הזה. אוקיי? כאילו, זה שני המרכיבים הכאילו פשוטים של הסיפור. הכל משתנה והכל תלוי. עכשיו, הכל תלוי בדברים אחרים שכל הזמן משתנים. אוקיי? ואז הבודה אומר לנו, ויש דבר נוסף ששמתי לב. שמתי לב שיש לנו איזושהי ציפייה או כמיהה שיכול להיות לנו כל הזמן טוב. שלא יהיה כואב. שלא יהיה חסר. שלא יהיה מפחיד. אבל זה בעצם בלתי אפשרי, משום שכדי שלא יהיה לי כואב בברך, okay, צריכים להתקיים כל מיני תנאים. והתנאים שמאפשרים לברך שלי לא לכאוב, הם משתנים. אז זה לא יכול להיות שתמיד דברים יהיו תלויים רק במה שאני רוצה ורק ישתנו לכיוון שאני רוצה, וכל הזמן יצא לי טוב. כל הזמן אני אנצח בכל המשחקים ואני אף פעם לא אפסיד. זה מה אני מבאס? כאילו בניגוד לכל מה שהייתי רוצה. אני רוצה לדעת איך שיהיה לי נעים. ואז אני מבינה ש באמת, בעומק, לפעמים יהיה לי נעים. כי יהיו נסיבות שיאפשרו לנעים להתקיים. ובאיזשהו שלב, משהו ישתנה והנסיבות ישתנו, והנעים יהפך ללא נעים. וגם הלא נעים הזה, עם הזמן, נסיבות ישתנו, והוא יתהפך והוא ישתנה למשהו אחר. וההתעוררות של הבודה, או אותה עצירה פעם נוספת של הבודה, הוא יושב מתחת לעץ, והוא מבין שתי מילים. ככה זה. ככה זה העולם, ככה זה החיים, ככה זה להיות חיה בעולם. זה אומר שדברים משתנים, זה אומר שדברים תלויים בדברים אחרים, וזה אומר שהחוויה גם היא תשתנה. היא לפעמים תהיה חוויה נעימה ולפעמים תהיה חוויה לא נעימה. כלומר, הניסיון לשלוט, אותו ניסיון כל כך מחמיר לב של אותו מלך, של אותו אבא, של גותמה, ליצור עבור בן שלי עולם שהוא רק טוב. הניסיון הזה הוא נדון לכישלון. והמחירים שאני אשלם עליו הם מחירים מאוד גבוהים. הם בעיקר, אם אני חוזרת רגע לסיפור המיתולוגי היפהפה הזה, זה להיות בכלוב של זהב ולפספס את כל החיים שבדרך. וכמה זה לא טריוויאלי להסכים לצאת לדרך. והיציאה הזאת לדרך בסיפור, בגלל שהוא סיפור, היא חד פעמית. זאת אומרת, גותמה יוצא פעם אחת, פוגש פעם אחת, יושב פעם אחת, מתעורר פעם אחת. ובחיים שלנו זו תנועה מתמדת. אנחנו שוב ושוב נחזור לארמון, נסגור את התריסים, ננסה לא לראות שום דבר, ואז תבוא הקריאה הזאת ואנחנו נצא לעולם ואנחנו נפגוש ואנחנו ננסה ואז נעצר ואז נראה ונתעורר ונתבלבל, והמסע הזה יחזור על עצמו. בודה הלך עוד צעד קדימה. מה, אוקיי, זה מה שאני מבין על העולם, שככה זה. ואני מבין ש אין לי דרך לא לדעת את זה, מרגע שאני ראיתי את זה. אבל יש דרכים שבהן אני יכולה להזכיר לעצמי את זה. להזכיר לעצמי את אותה משמעות, שתיקח אותי אל מעבר לחיפוש אחר חוויות נעימות או חוויות שנקיות מכאב. שם בעצם הסיפור של הבודה איך אתה יודע מה אני חושבת? פעם הייתי צעירה ושחצנית ונתתי הרצאה, ואצל מישהו צלצל הביפר ואמרתי לו, אני בטוחה שאתה לא קרדיולוג, זה בטח לא דחוף מה שמצלצל פה. הוא הוציא כרטיס, הוא היה מנהל מחלקה קרדיולוגית. אמר לי, אני דווקא כן. אז מאז אני לא נותנת לעצמי לחשוב את מה שאני חושבת, אני לא יודעת. ואני רואה איך רגע שבו הייתי מרוכזת בגרוב שלי, של לרצות להגיד לכם את מה שהיה לי להגיד לכם, השתנה ברגע שהיה לי פה איזה צפצוף, אוקיי? ובאותו רגע שמשהו השתנה, שקט הפך לביפ ביפ ביפ, המיינד הממוקד שלי הפך למיינד אסוציאטיבי, ויצאתי משם, אוקיי? ואולי זה נעים, אולי זה לא נעים, זה מה שקורה, אוקיי? זה בעצם המקום הזה שבו אנחנו יכולים לראות ככה זה, היינו באיזה שוונג, בדרך למשהו, ומשהו מהצד, או מקדימה, או מאחור, קרה ואמר לנו, זה מה שקורה פה עכשיו. לא מה שחשבת שהולך להיות פה, או מה שחשבת שאת הולכת להגיד. ואל תחשבי שאת יודעת. כי באותה פעם שחשבתי שאני יודעת, והרגשתי עצמי נורא חכמה, מצאתי שאני תכלס די, אין לי מושג. אז הבודה אומר, אם את רוצה לזכור את זה, ולא כל פעם ליפול לשכחה, אומר בעצם, הדרך שאני מציע עוברת בשלושה נתיבים. ובתוך המסגרת של הריטריט, אנחנו מנסים לצעוד בשלושת הנתיבים האלה, כאשר אחד מהם תופס יותר מקום מאשר האחרים. והנתיבים האלה הם, נתיב אחד הוא הנתיב של אתיקה, של מוסריות, של התבוננות באופן שבו אנחנו מתנהלים בעולם. אז קחו לרגע את חמשת העצירות שדיברתי עליהן לפני ארוחת הערב, ותראו איך כל אחת מהעצירות האלה בעצם מאפשרת לנו להרהר בזה שדברים משתנים, בזה שדברים תלויים בדברים אחרים, ובזה שרגע אחד משהו הוא טוב בשבילי, ורגע אחר משהו הוא לא טוב בשבילי. והבודה אומר, אם אתם רוצים לעומק להבין את אותה תבונה של זמניות, זיקת גומלין וחמקמקות, אתם יכולים לעשות את זה ב-100% רק מלהסתכל על האתיקה שלכם, על האופן שבו אתם פועלים בעולם. דרך אחרת, שאתם יכולים ללכת בה ולהגיע לאותו מקום, היא הדרך של אימון מדיטטיבי. אומר, אם אנחנו נשב ונתבונן באופן מתמשך במה שקורה, בכלל לא משנה איזה אובייקט נבחר להתבונן בו, אנחנו נראה שהאובייקט משתנה, אנחנו נראה שהאובייקט תלוי בדברים אחרים, ואנחנו נראה שהאובייקט הוא לפעמים נעים ולפעמים לא נעים. כלומר, את אותה אמת גדולה שהבודה אומר, גיליתי על העולם, אני יכולה לגלות אם אני רק מסתכלת על ברך שמאל שלי במשך יותר מרבע שעה. התחושה שם תשתנה, התחושה תהיה תלויה בכל מיני דברים, התחושה פעם תהיה נעימה ופעם לא תהיה נעימה. השאלה איך אני יכולה להישאר שם, נוכחת בשביל עצמי, ממשיכה לראות את הדברים כמו שהם, בלי להגיב, בלי לתקן, בלי לברוח, פשוט בשביל לפגוש את החיים. אז הוא אומר, אותו דבר אתם יכולים ללכת בדרך של תרגול מדיטטיבי. והדרך השלישית שאפשר ללכת בה ולהגיע לאותו מקום, הוא הדרך של פיתוח התבונה, של פיתוח החשיבה הלוגית, ההגיונית. כי הוא אומר, גם שלושת המציאויות האלה, שהכל משתנה והכל תלוי והכל חמקמק, זה לא rocket science, זה בסך הכל היגיון. אם נשתמש בהיגיון שלנו, אנחנו נפגוש את זה שוב ושוב. ואם תרצו, אלה שלוש דרכים שיכולות להיות מותאמות לאנשים שונים, לתקופות שונות בחיים שלנו, לסביבות שונות. פה בתוך הריטריט אנחנו מתמקדים בחלק של אימון התודעה לשקט ומיקוד. ואנחנו עושים את זה באופן שבו אנחנו בכל יום בוחרים אובייקט ומתבוננים בו. ממחר אנחנו נתחיל עם הגוף, תחושות גופניות, ואנחנו נתבונן בתחושות הגופניות, ואני רוצה להזמין אתכם שזה יישב לכם ככה מאחורי התודעה שלכם, נתבונן בהן כדי לגלות את הזמניות, כדי להיות ערים או ערות לזיקות הגומלין שבין דברים, וכדי להיות מסוגלות לראות שזה רגע נעים ורגע לא נעים, ואם אני אשאר שם בשקט מספיק זמן, זה שוב ישתנה. אז אנחנו יוצאים עכשיו לשתי תקופות, לשני סלוטים כאלה של תרגול. החצי שעה הראשונה שלנו מעכשיו ועד השעה 9 תוקדש לתרגול של מדיטציה בהליכה. הדגש במדיטציה בהליכה, מחר אנחנו ניתן עוד הנחיות, אבל להיום אני רוצה להזמין אתכם ללכת בקצב ובאופן שמאפשר לכם להרהר במה ששמעתם הערב. ולהיות כמו חתול, בן וג'רי, כן? שהוא מחכה לו מחוץ לחור שלו, בשביל לתפוס אותו ברגע שהוא יוצא. אז תהיו ככה על הרגע שאתם רואים שינוי. כאילו, תערבו לשינוי, תתפסו את השינוי כשהוא קורה. שינוי קורה כל הזמן. אם נהיה ערניים ונחפש אותו, הוא יגיע. חפשו שינוי. חפשו זיקות גומלין. חפשו את הפכפכות הזאת של משהו שהוא רגע אחד נעים ורגע אחר כך הוא לא נעים. צעד אחד נעים לי, ובצעד השני לא נעים לי. והצעד האחד הזה מתחיל כשאני סבלנית וממוקדת, ובצעד הבא אני מוצאת את עצמי חסרת סבלנות, זזיתית, מתי שזה ייגמר, עייפה. אוקיי, ראיתי. ראיתי שינוי, הייתי שם. יכול להיות גם שתוך כדי ההליכה עכשיו אתם תראו דברים מסביב, אם רק תסתכלו משתנים. דברים אחרים תלויים בדברים אחרים. נסו לשמור את המיינד כמה שאפשר ממוקד על לפגוש את שלושת המאפיינים האלה של המציאות. מרגע לרגע, כמו שהם יופיעו. אני רוצה להזמין אתכם למצוא מקום שבו אתם יכולים ללכת בשקט ובביטחון במשך החצי שעה הקרובה. בתום חצי שעה יהיה גונג, ובשעה 9 אנחנו נחזור לישיבה האחרונה של היום. אני רק רוצה להזמין אותנו רגע לפני המעבר לעוד עצירה נוספת, בואו רגע נעצור. נחזיר את התנוחה לתנוחה שהיא זקופה ותומכת בעצמה. אפשר אם זה נוח להניח לעיניים לעצם. לכוון את תשומת הלב אל הגוף, אל התנוחה של הישיבה ואל התנועה של הנשימה. פשוט לשים לב. הרגע הזה שאנחנו יושבים הוא כמו לשבת תחת עץ הבודי. אפשר ברגע הזה להתעורר. להתעורר אל הדברים כפי שהם. משתנים. תלויים בהקשר. חמקמקים.